ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף למד דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מלמעלה. שילם ולא רצה משווה וכו'. זה דיבור מתחיל מהמשנה, ובשוליים של הגמרות שלנו, הש"ס עוזר, כתבנו כותרת, נושא, וכך הם הדברים. כדי לזכות בכפל, האם השומר צריך לשלם ממש, או מספיק שיאמר הריני משלם? כפי שלמדנו במשנה, לשומר, אם נדבר על שומר חינם למשל, שבעיקר הדין הוא פטור על גניבה ועבידה, אם השומר חינם במקום להישבע לבעלים שהוא לא פשע בה וסך הכל נגנבה הפיקדון, אם הוא מעדיף לשלם ולא רוצה להישבע, כשימצא הגנב שחייב לשלם כפל, הכפל ישולם לשומר חינם, מאחר ששומר החינם כבר שילם לבעלים על שווי הפיקדון. אומר הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, אמר ביוחנן, לא שילם ממש. מה שאמרנו עכשיו, שהשומר כבר שילם לבעלים, זה לא מדויק, אלא כיוון שאמר הריני משלם, אף הפי שלא שילם. מספיק הבעת רצון מצד השומר לשלם, כדי שהוא, השומר, יזכה בכפל. הגמרא מקשה, תנן שילם ולא רצה להישבע. זה מה שראינו במשנה, שאם השומר שילם, שילם אין, לא שילם לא. מתי הוא יכול לזכות בכפל? רק אם הוא שילם ממש. אם הוא לא שילם, הוא לא זוכה. וזה קשה על דברי רבי יוחנן. ממשיך הגמרא עם הסיפה. נשבע ולא רצה לשלם. ואז אנחנו אומרים, כשהגנב יימצא, התשלום, תשלום עקיף, יהיה לבעלים ולא לשומר. תאמה דלא רצה. הרצה, אם השומר הביע רצון לשלם את הכפל, אף בלי שלא שילם, וזה כמו רבי יוחנן. אז אם אתה מדייק מהרשע, יוצא קושיה. אם אתה מדייק מהסיפה, יוצא סיוע. אלא מאה לקה למשמע מינה. מהמשנה, או ליתר דיוק מהדיוקים, מהמשנה אין להסיק מסקנות. תניא קבתי דרבי יוחנן. ואנחנו רואים פה סימון חדש, מה שאנחנו מכנים כתר. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, הבלטנו המילים הסוחר, ובהמשך השואל. סימון זה ותועלת הגמרא לקמן. אז מה הברייתא שמסייעת לרבי יוחנן? הנה, הסוחר פרה מחברו ונגנבה. ואמר הלא, ואנחנו קבקבנו את המילה ואמר, הסוחר אמר לבעלים, הריני משלם ואיני נשבע. אני משלם לך את השווי הפרה, ואני לא רוצה להישבע. ואחר כך נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל לסוחר. אז בברייתא הזאת ראינו שמספיק שהוא אומר שהוא משלם, כדי שהוא, הסוחר, יזכה בכפל. אמר רב פאפה, ויש כאן סימונים חדשים, מעוינים ופס כפול, ובשוליים כתבנו, המעוין מביא שומרים שונים, הטוענים טענות שמחייבות אותם. האם קונים בכך זכות לכפל אם נמצא שנגנב? אנחנו נראה עוד מעט אותיות א' וב', שני לשונות ברב פאפה בעניין שואל שאמר הריני משלם, אם בכך קונה הכפל. הגמרא, אמר רב פאפה, שומר חינם, כיוון שאמר פשעתי, אנחנו יודעים ששומר חינם אמנם הוא פטור אם נגנב או נאבד הפיקדון, אבל אם הוא פשע, הוא חייב לשלם לבעלים. אז כאן השומר חינם עצמו אומר, אני פשעתי, ובכך בגלל הרשלנות שלי זה אפשר לגנב לגנוב הפיקדון. מקנה לכפלה, זה מזכה את השומר חינם הזה, כשנמצא הגנב, הגנב ישלם לו לשומר הכפל. דאי בי פטר נפשי בגניבה, אותו שומר חינם היה יכול לפתור את עצמו בטענת גניבה, נגניבה. מה שמעניין בדין הזה של רב פאפה, השומר יכול לזכות בכפל על ידי כך שבפוטנציאל היה לו לטעון טענה שקרית. כדי להתייחס ולהבין את זה טיפה יותר, נלמד ביחד רש"י ששייך לגמרא לפני כמה שורות, דיבוע מתחיל, הסוחר פרה ונגנבה, אף הפי שהסוחר חייב בגניבה ועבידה, מכל מקום אם רוצה לשקר ולשבע שנאנסה, היה נפטר בשבועה, הלכך כי אמר נגנבה וחייב עצמו בקרן, נקנה לו הכפל. ועל אותו בסיס כאן השומר החינם, שהוא חייב את עצמו בזה שומר פשעתי, הוא היה יכול לפתור את עצמו בטענת גניבה, ומשום שהוא לא עשה, לא טען כך, אלא אמר את האמת וחייב את עצמו לשלם על זה, זה מזכה אותו להרוויח את הכפל כשנמצא הגנב. ממשיך הגמרא, שומר שכר, כיוון שאמר נגנבה, מקנה לכפלה. תנא מצד שומר שכר על גניבה, אנחנו יודעים ששומר שכר הוא חייב בכל מקרה אם נגנבה ממנו הפיקדון, והוא אומר כך, נגנבה. ואז אם נמצא הגנב, הוא השומר יזכה בכפל, דאי בי פטר נפשי בשבועה ומתה. היה לו אפשרות להישבע שבועה שהיה פותר אותו מלשלם, דיינו, אם הוא היה נשבע שנשברה או מתה, אלו הם טענות אונס ששומר שכר פטור עליהם, ובמקום זה הוא אמר נגנבה, חייב את עצמו בקרן, לכן אם נמצא הגנב, הוא השומר ירוויח את הכפל. שואל שאמר הרי משלם, לא מתני לכפלה. במה הווה לי למפטר נפשי? במה היה שואל יכול לפתור את עצמו? בדומה לסברות שנאמרו מקודם. אצל שואל, במה היה יכול לפתור את עצמו? אנחנו יודעים ששואל הוא חייב על גניבה, אבידה ואפילו על אונסין. במה היה יכול לפתור את עצמו? במתה מחמת מלאכה. אם שואל, למשל שואל פרה, ותוך כדי שהוא חורש שדהו עם הפרה השולה, הפרה מתה, הוא פטור. אז כאן השואל היה יכול אולי לטעון מתה מחמת מלאכה ולפתור את עצמו. במקום זה הוא אמר הריני משלם, זה לא מקנה לשואל את הכפל. למה? מתה מחמת מלאכה לא שכיח. טענה כזאת, מאחר שהוא לא שכיח, זה לא מספיק להקנות לו את הכפל. איקה דיאמו, כפי שאמרנו מקודם, כאן לשנה שנייה בדברי רב פאפה, אמר רב פאפה, שואל נעמי, כיוון שאמר הריני משלם, מקנה לכפלה. כפילה, הוא כן זוכה בכפל. דהי באי פתה נפשי במיתה מחמת מלאכה. אמר לי רב זביד, הכי אמר אביי, שואל עד שישלם. לפי רב זביד, בניגוד לרב פאפה, אצל רב פאפה ראינו וכאן גם כבכבנו את המילה שמה בסוף השורה לפני שלוש שורות. אצל רב פאפה נאמר, שואל כיוון שאמר הרי אני משלם, זה מספיק לזכות בכפל. לפי רב זביד, לא מספיק שאומר שהוא משלם, אלא שישלם ממש. מה הייתה, מה? למה הרב זביד כל כך מקפיד על כך שהשואל לא יזכה בכפל, אלא אם כן הוא שילם לבעלים? הועיל וכל הנאה שלו, מאחר ששואל בסופו של דבר הוא מקבל פריט, הוא שואל פריט, לא משלם כלום על זה, זה הכוונה כל הנאה שלו, בדיבורה לא מקני לכפילה. הבעלים לא יקנו את הזכות לכפל שישלם הגנב בדיבור באמרתנו הבעת רצון לשלם, אלא עד שישלם ממש. תניה קבעתי דרב זביד, השואל פרה מחברו ונגנבה, וקידם השואל ושילם. כבכבנו וקידם, רואים שהתשלום כדי לזכות בכפל צריך להיות ממש. אז אם הוא, אני קורא עוד פעם, וקידם השואל ושילם, ואחר כך נמצא גנב, משלם תשלומי כפל לשואל. ללישנה קמה דרב פאפה, אם אנחנו נחזור ל סימונים, מקודם היה לנו אצל רב פאפה א' וגם אחר כך איקה דיאמרי ב', אז אומר הגמר כאן בלישנה קמה שבאמירה השואל לא קונה כפל, כך ראינו אצל רב פאפה אצל עוד א' בצד הגמרא. נקרא את זה עוד פעם לפני בערך 12 שורות. שואל שאומר הרי למשלם לא מקני לכפילה, אז מה שראינו כעת בברייתא ודאי לא אבי תיופתא, כי גם בברייתא השואל לא קונה באמירה. אז כמו שרב פאפה א' שואל שמהרי למשלם לא מקני לכפילה, גם פה, לפי הברייתא, השואל פרה מחברו ונגנבה רק אם קידם השואל ושילם, אבל באמירה לא זוכה בכפל. אז הגמרא אומרת כאן שלפי הלישנה ראשונה, הברייתא הזאת אינו מהווה קושיה או תיופתא לדברי רפב. ללישנה בתרא למה דבי תיופתא, מה לפי בית איקא דיאמי, נקרא את זה עוד פעם גם כן, איקא דיאמי רב פאפה שואל נמי כיוון שאמר הרי אני משלם מקני לכפילה, וכאן לא כתוב אם השואל אומר הרי אני משלם אלא קידם השואל ושילם. אז ללישנה בתרא למה דבי תיופתא, האם הברייתא הזאת מהווה תיופתא ללישנה שנייה של רב פאפה? אמר לך רב פאפה, מי אלימה ממתניתין, האם הברייתא יותר חזקה מהמשנה? ידוע שמשניות ביחס לברייתות, משניות הן חזקות יותר, יותר סמכותיות וכולי. אז האם הברייתא יותר חזקה מהמשנה? דקטני שילם, במשנה כתוב שילם דהיינו משמע שילם ממש, והוא כמנה באמר, ורב יוחנן ליעיל הסביר שהמילה שילם הכוונה אמר שהוא רוצה לשלם. אחנמי גם בברייתא באמר, סך הכל השואל אומר שהוא רוצה לשלם, אבל הגמרא מעלה קושיה. ואנחנו באמצע סימונים שלא הקדמנו מקודם בשוליים תחת הכותרת מבנה, אתם יכולים לראות צורה שאנחנו מכנים הרגש, הוא מהווה כאן מעקב, כי הוא יופיע בשני כיוונים עם החלק קצר בכיוון מעלה קושיות על לישנה בתרא דרב פאפה, כיוון הפוך, שהחלק קצר, כיוון מטה תשובות. לשים לב, בסוף המהלך נשאר קושיה, תיופתא, ללישנה בתרא. אז אנחנו נמשיך בדף. דו שיח. ובינתיים רצינו להגן על משנה בתרא של רב פאפא בהסבר הברייתא, שגם בברייתא מדובר באמר שרוצה לשלם. אבל הגמרא שואלת, מי דמי? איך אתה יכול להשוות מה שתיקנו במשנה למה שנאמר כעת בברייתא? הטעם במשנה לא קטני קידם, הכה קטני קידם. מה שראינו בברייתא, קידם השואב של משהו ששילם ממש, אז זה אי אפשר לתרץ הברייתא באמירה בעלמא. הגמרא עונה, מהי קידם? קידם ואמר. הגמרא שואלת, מדקתני גבי סוחר ואמר. יש לנו חיצים מצד הגמרא ואפשר לחזור לאמצע עמוד שבשורה שם ראינו אצל הסוחר פעם מחברו ונגמר ואמר, המילה ואמר מופיע. וגבי שואל, או ממשיך הגמרא ואומר קידם, אז הניסוח הוא שונה. שמע מינה דווקא קטני, שאצל השואל מדובר דווקא שילם ולא אמר. אז ושוב פעם קושיה על ישנה בתרא של רב פאפא. הגמרא דוחה, מידי גבי עדדי תניא, הברייתות האלו האם הם שנויים ביחד? לא, ולכן אין לעשות מין הקבלה או לעות ניגודים בזה שבברייתא של הסוחר כתוב ואמר ובברייתא של השואל כתוב וקידם. אפשר שבברייתא אצל הסוחר כתוב ואמר, וזה באמת ככה הוא אמר, הוא ביע רצון לשלם. ובברייתא של השואל התנא השתמש במילה וקידם, אבל המשמעות הוא קידם ואמר. מאחר שהם לא שנויים יחד, אפשר לומר שיש נוסחאות שונות אבל עם אותו משמעות, דהיינו אמירה, הבעת רצון לשלם גרידא. אם היו הברייתות מחוברות, אז אפשר לומר, כמו שאמרנו מקודם, שבסוחר כתוב ואמר, בשואל כתוב וקידם, אז הם שונים, וממילא הקושיה. אבל הם לא שנויים ביחד, לפי, בשלב הזה של הגמרא. ומאחר שכן, אני חוזר מה שאמרנו מקודם, מה שכתוב וקידם, הכוונה וקידם ואמר, וזה כמו לשנה שנייה של רב פאפא. אבל הגמרא ממשיכה, שיילינו לתנאי דבי רב חייה ודבי רב הושעיה. הישיבות בי רב חייה ורב הושעיה הם היו מקומות שבהם יצאו ברייתות שאפשר לסמוך עליהם, מדויקות, סמכותיות, וממילא מה שהם אומרים כאן הוא תופס. ואמרי אלו שהיו אחרים על הברייתות מבית מדרשם של רב חייא ורב הושעיה, הם אמרו גבי הדדי תניאן, הברייתות האלו הסוחר והשואל, מה שהבלטנו בכתר כל פעם, הם כן היו שנויים ביחד. וממילא באחד אומר נאמר ואמר ובשני אמר וקידם, אז הם באמת שונים. אצל הסוחר מספיק האמירה שלו, אבל אצל השואל, מאחר שכל הנשל, כמו שאמרנו מקודם, הוא לא זוכר לכפל, אלא אם כן הוא שילם ממש. וזה קשה על ישנה ב' של רב פאפא, שאצלו שואל נמי, כיוון שאמר אם משלם מספיק לזכות בכך בכפל. ממשיך הגמרא, פשיטה אמר איני משלם, וחזר ואמר הריני משלם, הכמר הריני משלם. ואם אתה אומר שמספיק אמירה לזכות בכפל, אז ככה זה. אלא השאלה מתעוררת, השאלה הבאה מתעוררת עכשיו, ולפני שניכנס לשאלה נציין שיש כאן משולש, וב עמוד ב' יהיו עוד הרבה, וכתבנו בשוליים סדרה של 11 שאלות בעניין שומר ששילם. ואנחנו חוזרים לגמרא, אלא אמר הריני משלם. מה יהיה אם השומר הביע רצון לשלם? ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', וחזר ואמר, איני משלם. מי? וכמובן, הכל סביב האפשרות לזכות בכפל העתידי. שני צדדים לשאלה. א', מי אמין על מהדק עד הרבה, שהוא באמת חזר בו, והוא לא מתכוון לשלם, ובכך הוא לא יזכה בכפל. עוד ימה, במילתי קאי, הוא בדעתו הראשונה, דהיינו, לשלם, ודחויה, הוא דקה מדחילה. ומה שהוא אומר, איני משלם, זה רק לדחות אותו, אולי להרוויח זמן, עד שהוא ישיג את הכסף, כדי לשלם לבעלים. אמר, הריני משלם, הוא מת. השומר מת, ואמרו בניו, אין אנו משלמים. מי? ומה יהיה כשימצא הגנב? שני צדדים לשאלה. א', מי אמינן מהדקה אדרי בהוא, שהחזרה שלהם היא נחשבת, ולכן מה שאמרו אין אנו משלמים, זהו, הם לא יזכו בכפל. עוד דומה, במילתא דעבור המקיימי, ודחויה הוא דקמא דחילה הוא. הם בעצם ממשיכים את דעתם, את דעתו של אביהם, ומה שהם אמרו, אין, אנחנו משלמים, זה רק דחייה. השאלה שלישית, שילמו בנים, בני השומר, הם שילמו. רש"י כותב, בשורה ראשונה למעלה, שילמו בנים, והאב, דיינו השומר, לא הספיק לומר הריני משלם עד שמת. אז הבנים של השומר שילמו לבעלים מי. וכאן איזשהו פעם, שני צדדים לשאלה. א', מצי אמר לו, הוא, אולי הבעלים יכולים לטעון נגד אותם בנים, כי הקנאי כפלה שאני הייתי מוכן להקנות זכות לכפל לאבוכון. לאבא שלכם דוד לי נייך נפשי, הוא עשה לי נחת רוח, הוא שמר על החפץ שלי. לדידכו לא, אבל אין לי מוכנות להקנות לכם את הכפל. או דלמה לא שנה, או זה לא משנה. העובדה שהם שילמו זה מספיק להקנות להם את הזכויות על הכפל. שאלה רביעית, שילם לבנים מי? מה שקרה פה, הבעלים מת, בעל החפץ, הפיקדון מת, והשומר שילם לבני הבעלים. אז זה שילם לבנים מי? וכמובן עכשיו כשימצא הגנב והוא, הגנב ישלם, צריך לשלם כפל, למי הוא ישלם? וגם פה, שני צדדים לשאלה. מצו אמרי לי, בני הבעלים יכולים להגיד, כי אקני לך כפלה, אבונה, כשמדובר על הקנאת זכות לכפל, זה אבא שלנו. דאבדת לי נייך נפשי, אתה עשית לו טוב. אתה עשית לו טובה, שמרת על הפיקדון, על החפץ שלו. אבל ענן לדידן לא, אתה לא עשית לנו נחת רוח, ולכן זה שאתה השומר משלם לנו בני הבעל, בני בעלי החפץ, זה לא אומר שתזכה בכפל. או דלמה, לא שנה. או, זה לא משנה. השומר שילם, זהו. זה מזכה אותו לזכות בכפל. עוד שאלה, שאלה חמישית, וכאן הגמרא מקצרת בסדרה, בהמשך הסדרה אנחנו לא נראה בתוך טקסט הגמרא א' או דלמה ב', אבל יש עוד מקום לשאלות נוספות. שימו בנים לבנים מי? והגמרא, כפי שאמרנו, היא מאוד מקצרת, אבל אפשר לקחת את כל השיקולים שלמדנו מקודם על עשיית נחת רוח, וכאן אין את זה, האם זה משנה כן או לא. ורש"י בשורה הראשונה בקצרות אומר שילמו בנים לבנים מהו דלקה שום צד נייך נפשה באילו שהם קיימים שלא הם ולא אביהם עשו קורת רוח לאילו ולא לאביהם של אילו ולא אביהם של אילו קיבל קורת רוח מבני שומר. או דילמה, אנחנו בגמרות המסומנות ממשיכים בתוך רש"י, וזה על פי ההגות וצינויים בהוצאת עוז והדר, שזה המשך אותו דיבור. או דילמה, כיוון ששניהם הראשונים הבל הוא נייך נפשה בהדדי, קנו כפילה אף בנים מן הבנים. אז רש"י מראה את שני הצדדים לשאלה, ובכך אנחנו נחזור ונמשיך בגמרא. שאלה שישית, שילם מחצה מי, וגם פה רש"י מסביר שילם מחצה, מתחילתו אמר הריני משלם מחצה ולא יותר. השאלה פה, האם בכך הוא זוכה בחצי הכפל? שאלה נוספת, שאל שתי פרות ושילם אחת מהם מי? ורש"י פה מסביר, שאל שתי פרות, אם תמצא לומר לא קני מחצה, שמה שהוא שילם, מה שהערנו בשאלה הקודמת, מה קורה אם הוא שילם מחצה, אם אתה אומר שזה לא קונה, שאל שתי פרות ונגנבו, ואמר הריני משלם אחת, ולא אמר מתה מחמת מלאכה. וראינו באמון הקודם בזה שהוא לא נשבע אומנם טענה שקרית, אבל מאחר שהוא לא הלך בכיוון הזה, השואל כן יכול לזכות בכפל. מה במקרה כזה שהוא שאל שתי פרות והוא שילם עבור הוא אמר הוא ישלם עבור אחת מהם? ממשיך הגמרא, שאל מן השותפים ושילם לאחת מהם מי? רש"י כותב ושילם לאחת מהם חלקו, חצי דמה שעליו. מה הוא לקנות חלקו המגיעו? מי אמרינן כל הקרן שלו שילם? שאנחנו מדברים על פרה שבבעלות שני אנשים, והשואל שילם לאחד מהם, הוא שילם תשלום מלא ביחס לשותף הזה. או דילמה, באינן עד שישלם כל הפרה. ממשיך הגמרא, שותפים ששאלו ושילם אחד מהן מהו? השאלה פה, האם הוא יכול לזכות בחצי הכפל, שהוא השותף הזה שילם כל מה שהיה מוטל עליו. ממשיך הגמרא, שאל מן האישה ושילם לבעלה מי? רש"י בדיבור המתחיל מהו לקנות הכפל. מי אמרינן כיוון דקרן לאו דבעל הוא? הרי מדובר פה בפרה שבבעלות האישה, אישה נשואה, והיא מכניסה לנישואין מה שנקרא נכסי מלוג. נכסי מלוג אומר שהקרן שלה והפירות הם של הבעל. והנה הבן אדם שאל מן האישה ונגנבה או מתה הפרה, והוא שילם לבעל. איזו קשר יש לבעל עם הפרה הזאת? הבעל היה יכול להנות מפירות הפרה, הכנסות שהפרה מביאה, אלו יהיו של הבעל. וכאן השואל שילם לבעל, מה הדין? וכפי שרש"י הסביר, מאחר שהקרן אינו של הבעל לאו תשלומן מעל ינינו ולא כאן יקפלה. ודילמה ממשיך רשי, כיוון דאפטרובוס הוא על הנכסים ואוכל הפירות, בעלים עבור עליי ותשלומיהם, וזה כן נחשב תשלום. ושאלה אחרונה בסדרה הנוכחי, אישה ששאלה, היא שאלה פרה לצורך קרקע מלוג שלה, כי הסברנו את זה מקודם, נכסי מלוג. היא שאלה פרה כדי לחרוש בקרקע שלה, דהיינו נכסי מלוג, וקרה מה שקרה לפרה, ובמקום שהאישה משלמת, ושילם בעלה מי, והוא שילם לבעלים מה הדין לגבי הכפל. והגמרא מסיימת הסברה הזאת בתיקו. וכעת יש נושא חדש, ונסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד דף למד א' עמוד א', שבועת רב הונא. אף הפי ששילם השומר בית להישבע שאינו ברשותו. אז יש כאן שבועה חדשה. אנחנו מכירים שבועת השומרים, מה שהשומר חינם שנגנב ממנו פריט, הוא פטור מלשלם על כך, אבל הוא צריך להישבע שהוא לא פשע בו ושהוא לא שלח בה יד ונגנב. זה הייתי מגדיר את זה כשבועה דורייתא. רב הונא מוסיף פה, גם במקרה שהשומר לא נשבע את השבועה דורייתא, הוא מעדיף לשלם, כמו שלמדנו במשנה וגם בדפים האחרים האחרונים. מה קורה אם השומר באמת משלם? בכל זאת הוא צריך להישבע שהפיקדון אינו ברשותו. הגמרא, אמר רב הונא, משביעין אותו, והאמירה הזאת לגבי המשנה, למרות שבמשנה כתוב שילם ולא רצה להישבע, בכל זאת משביעים אותו שבועה שאינה ברשותו. מה הייתה, מה המקום לשבועה הזאת? תשובה, חיישינן שם עיניו נתן בה, שזה שהשומר שילם באמת לא נגנב. הפריט, הפיקדון, נמצא עדיין אצל השומר. כן, הוא שילם כי הוא חמד אותו פיקדון. זה שם עיניו נתן בה. בגמרות המסומנות אנחנו רואים כעת צורת פפיון. ובמבנה, בשוליים, כתבנו קושיות על דין הנ"ל. אותו דין של, נקרא לזה, שבועת רב הונא. יש גם כוכבית בשוליים המקבילים, וכך כתבנו, בסוגיה יהיו שתי התקפות, תהיינו הפפיון יופיע אחד פה, ובדף למד ה' עמוד א', נקרא לזה ברבע הראשון של עמוד בערך, אתם רואים באמצע השורות הקצרות בתחילת השורה עוד פעם פפיון תיופתה. לזה אנחנו מתכוונים לשתי התקפות על דינו של רב הונא. על ההתקפה הראשונה הופיעו ארבע תשובות. אז אנחנו כבר מראש מעירים על כך. אתם יכולים לראות בדף למד ה' עמוד א', בסיום הקושיה, מה שמסומן אצלנו כקושיה ארוכה, שורה שלישית, רואים מעוין, הגדשנו שם שמו של רבא, בשורה אחר כך רב יוסף, עוד כמה שורות אחרי זה אביי, ומספר ארבע רב אשי. אלו הם ארבע תשובות למה שאנחנו נעלה כאן כקושיה, קושיה ארוכה. אנחנו גם כן נראה בפתיחת הגמרא במיטיבי, תחילת הקושיה, רואים פה מקור תנאי ממסכת שבועות, והוא מסומן וגם ממוספח, יש חלוקה. ובשוליים אנחנו מאירים הפס הכפול ומספר רומאי אחד, הם תביעות המלווה. אנחנו נראה הלוואה עם משכון, והשאלה כמה שווה היה המשכון לגבי להלוואה עצמה. אז ברישה של המקור, מספר אומה אחד, תביעות המלווה, וגם הפס הכפול מדגיש את התביעה, ובמספר רומי 2 באמצע המקור שאתם רואים במסגרת, שם הם תביעות הלווה. ובמהלך אנחנו נראה תביעה או כופר בכל או מודה במקצת. רק נשים לב למענה, התגובה לתביעה בכל שלב. הגמרא, מיטיבי, המלווה את חברו על המשכון, ועבד המשכון, ואמר לו, כפי שאמרנו מקודם, המלווה הוא פותח במספר רומאי 1, ומספרים 1-2, המלווה אומר, סלע הלוויתיך, נתרגם סלע גם לשני שקלים, בכל סלע, שני שקלים. אז המלווה אומר, הלוויתי לך סלע, אני קורא עוד פעם, סלע הלוויתיך עליו, על המשכון, שקל היה שווה. בסך הכל, המשכון היה חצי שווי הלוואה. והלא אומר, הלווה עונה, לא כי, אלא סלע הלוויתני עליו, סלע היה שווה. פטור. הלווה הוא פטור משבועה, כי מה? הוא כופר בכל, הוא אומר בעצם, אני לא חייב לך כלום. עוד דוגמה, סלע, סלע אמרנו מקודם, הוא שני שקלים, הוא גם 4 דינרים. בכל סלע יש 4 דינרים. אז התובע, המלווה אומר, סלע הלוויתי חלב, שקל היה שווה. גם נשים לב שבדוגמאות האלו 1 ו-2 התביעה הוא אותו תביעה, שהמלווה אומר שאתה עדיין חייב לי חצי השווי של ההלוואה. נכון, אני איבדתי את המשכון, אבל סך הכל המשכון היה שווה רק חצי סכום ההלוואה, אז אתה עדיין חייב לי 2 דינרים מתוך 4 דינרים שקיבלת. והלא אומר, הלווה עונה, לא כי אלא סלע הלוויתני עליו 3 דינרים היה שווה. כאן הלווה הוא מודה במקצת, הוא לא כופר בכל. הוא אומר שהמשכון לא היה שווה כל ההלוואה, אלא 3/3. אני עדיין חייב לך עוד 1/4 של הסכום. חייב. הוא, הלווה, חייב להישבע על כך. זה השבועה הקלאסית של מודה במקצת. הוא מודה שהוא חייב חלק ממה שהמלווה תובע ממנו. המלווה, בדוגמה הזה, תובע ממנו 2 דינרים, והוא מודה, אני חייב לך דינר אחד. עכשיו הסיפה, וכאן הלווה הוא התובע. סלע הלוויתני עליו, אתה נתתי להלוואה של סלע ואני נתתי לך משכון, 2 היה שווה, אז אתה חייב לי עוד סלע. והלא אומר, המלווה אומר, לא כי אלא סלע הלוויתיך עליו, נתתי לך הלוואה של סלע, סלע היה שווה, המשכון היה שווה את הסכום של ההלוואה, ואני לא חייב לך כלום. המלווה הוא כופר בכל, וכפי דיני שבועות, מדורייתא, מי שכופר בכל פטור, הוא פטור מלהישבע. ועוד דוגמה, סלע הלוויתני עליו, הלווה אומר שאתה הלווית לי 4 דינרים. סלע, כפי שאמרנו קודם, 4 דינרים. 2 היה שווה. המשכון היה שווה שני סלעים, לנו 8 דינרים, והוא תובע, הלווה תובע מהמלווה סלע או עוד 4 דינרים. והלא אומר, המלווה עונה, לא כי אלא סלע יוויתיך עליו, נתתי לך הלוואה של 4 דינרים, 5 דינרים היה שווה, במשכון היה שווה 5 דינרים. דהיינו, נחזור על הדוגמה האחרונה, הלווה תובע 4 דינרים, דהיינו, תובע סלע שהוא 4 דינרים, והמלווה אומר, אני לא חייב לך 4 דינרים, אני חייב לך 3 דינרים. תיקון טעות, אני חייב לך דינר אחד. הלווה תובע ממנו 4 דינרים, והמלווה מודה, אני חייב לך דינר אחד. זה נקרא מודה במקצת. מי נשבע? בספר היה כתוב חייב, דהיינו חייב להישבע. שואל הברייתא, מי נשבע? מי שהפיקדון אצלו. שמא יישבע זה ויוציא הלא את הפיקדון. הגמרא שואלת, השאלה האחרונה, מי נשבע, מה זה קאי? על איזו קטע שבברייתא זה שייך? אי למה הסיפה, דוגמה מספר 4, וטייפוקלי, אם אנחנו רוצים לדעת בעניין שבועה מי נשבע, אפשר להגיע למסקנה שהמלווה הוא נשבע, תשבוע גבי מלווה היא, דהכמודי מצד הטענה. השבוע כבר נמצא אצל המלווה, בלי ההסבר שהמלווה הוא נשבע בגלל שאחרת אם הלווה יישבע, המלווה יוציא את הפיקדון ויראה, אולי, יראה שהלווה הוא שיקר. לא צריך להגיע לזה. המלווה, בדוגמה מספר 4, נשבע בכל מקרה כי הוא מודה במצד. אז מה הסבר הסיום של הברייתא שנשאל השאלה מי נשבע ותשובה מי שהפיקדון אצלו? זה לא שייך לדוגמה מספר 4, כי בדוגמה מספר 4 אני חוזר ואומר עוד פעם, המלווה כבר נשבע משום שהוא היה מודה במצד. אלא אמר שמואל הרישה, הרי בבית הזה יש כמה וכמה בבות, מהי הרישה? מה הכוונה שאתה אומר הרישה? איפה? איזו דוגמה? תשובה, הסיפה דרישה, במילים אחרות דוגמה מספר 2, והגמרא מצטטת את הקטע הזה של דוגמה מספר 2, סלע הלוויתיך עליו, זה המלווה תובע 2 שקלים, כי סלע הוא שווה ל2 שקלים, והלא אומר הלווה עונה, לא כי אלא סלע הלוויתני, אתה הלווית לי 4 דינרים, דהיינו סלע זה 4 דינרים, סלע הלוויתני עליו 3 דינרים היה שווה, והמשכון שאיבדת היה שווה 3 דינרים. דהיינו הוא מודה במקצת. אני רוצה לדייק את עצמי לפני שנתקדם. המלווה טוען שהלווה חייב לו עדיין 2 דינרים. הלווה אומר, אני חייב לך רק דינר אחד, וככה לווה הוא מודה במקצת, ועל זה כתוב חייב, הלווה חייב להישבע. דשבועה גבי לווה הוא, זה מה שנקרא מעיקר הדין, כי הוא מודה במקצת. ואמרו רבנן, וכאן אנחנו מתייחסים לסיומת של הברייתא, והרבנן אומרים, אמרו שניקח ממנו, ניטול ממנו מהלווה השבועה, ואמרו רבנן, לשתבה מלווה, שהמלווה היא שווה כמה היה שווה המשכון, כי אם לא, אם הלווה היא שווה, שמה היא שווה זה, הלווה היא שווה, ויוציא הלא את הפיקדון, והמלווה יוציא את הפיקדון, ויראה שהלווה שיקר. ואם כך, הוא גם יהיה פסול לעדות ולשבועות. אז כדי שלא להגיע לזה, המלווה נשבע כמה שווה הפיקדון. ואנחנו כאן ממשיכים בגמרא, ואם אנחנו ממשיכים לדף למד המד א', ואם איתה לדרב הונה, אם דינו של רב הונה הוא צודק או קיים, מה דינו של רב הונה? שהשומר, וכאן השומר הוא המלווה ששומר על הפיקדון, שהשומר נשבע שאינו ברשותו, זה מה שרב הונה אמר, כיוון דמשתבה מלווה שאינה ברשותו, איך היא מצימה פיקלה? אמרנו שכל הסיבה שאנחנו מעבירים את השבוע מהלווה שהוא מודה במקצת ומטילים את השבוע על המלווה שהוא שווה כמה שווה הפיקדון המשכון, איזו תסריט זה? אם הדין של רב הונה קיים, המלווה כבר נשבע שאינו ברשותו, אז מאיפה הוא יוציא את זה? אז מכאן רואים קושיה על דינו של רב הונה. אין שבוע כזה שהוא נשבע שאינו ברשותו. אז כפי שאמרנו מקודם, אתם רואים מעוינים הם תשובות על הקושיה שהקשינו מכאן על רב הונה. אמר רבה, שיש עדים שנשרפה. הברייתא כאן מדבר על מקרה כזה, שיש עדים שנשרפה, לכן אין צורך לשבועת רב הונה שהשומר נשבע שאינו ברשותו. יש עדים שהוא לא קיים. שורת הגמרא היא אחי, אם על זה מדובר בברייתא, מאיך המיתי לה? הברייתא תיארה בסופו ששמה יוציא הלא, שיש חשש שהמלווה יוציא את המשכון וכולי, אבל אם יש עדים שנשרפה, אז איזו שמה יוציא קיים. אלא רב יוסף, שוב פעם, הדין של רב הונה קיים, ששומר שנשבע או סליחה, שומר ששילם, הוא בכל זאת צריך להישבע שאינו ברשותו, וכאן אנחנו רואים שאין שבועה כזאת, האם זה קושיה? אז אין אמר יוסף שיש עדים שנגנבה, לכן בברית הזה אין צורך לשבועת רב הונה. בדרך כלל שומר כן צריך להישבע, אבל כאן למה המלווה אינו נשבע כך? כי יש עדים שנגנבה. סוף סוף שורת הגמרא, מאיך מיתי לה? הביתה הביאה חשש שהמלווה יוציא את המשכון, יראה את המשכון לנו, אבל אם יש עדים שנגנבה, מאיפה הוא יוציא את זה? הגמרא עונה, דתרח ומיתי לה, המלווה יתרח ויביא את זה. נכון, כעת הוא לא ברשותו כי יש עדים שנגנפה, ולכן אין צורך לשבועת רב הונה שבוע שאינו ברשותי, כי הוא אינו ברשותו, אנחנו יודעים על כך מכוח העדות, אבל יש בכל זאת חשש שה מלווה ישיג בהמשך, הוא ישיג את המשכון ויעשה רע ללווה. שואלת הגמרא, היא משתבה מלווה, גם אם המלווה היא שווה כמה זה שווה, נמי לטרח לווה ולייתי. הוא יכול לטרוח ולהביא, להחזיר את המלווה, את המשכון מאותם גנבים, והוא יראה שהמלווה שיקר, המלווה אמר לא אמת בעניין שווי המשכון. הגמרא עונה לא, בשלמה מלווה, זה שאנחנו מטילים את השבועה על המלווה, גם אם יש עדים שנגנבה, אנחנו מבינים שהמלווה הוא ידע מן כאיל ונפיק בביתי, הוא יודע מי נכנס ויוצא מהבית שלו, ואז ותרחום הייתי לה, והוא יעבור על הרשימה של אלו שנכנסו ויצאו מביתו, והוא יתרח ויביא בחזרה את המשכון. ולכן אנחנו רוצים, כמו שאמרנו מקודם, שהוא יישבע ולא ההפף, ולא שהלווה יישבע והמלווה יראה שהוא משקר. אלא לווה, מה שהצעת מקודם, שאם זה עניין של יתרח ויביא, זה לא שייך אצל הלווה, אלא לווה, מי ידע מן עיל ונפיק בביתי דמלווה? מאיפה ללווה יש ידיעה מי נכנס ויוצא מביתו של המלווה, שמשם נגנב המשכון? אז לכן ההצעה או השאלה שהעלית מקודם לא רלוונטי. גישה שלישית, מה לגבי שבועת רב הונא לאור המקור שראינו שהמלווה נשבע כמה זה שווה? אז סימן ש, לפי הקושיה, סימן ש לא משפיעים את השומר, דהיינו המלווה שהוא שומר על המשכון להישבע שאינו ברשותו. אביי אומר, גזירה שמה יטעון ויאמר לו אחר שבועה מצאתיה. נחזור על זה עוד פעם, באמת נשבע שבועת רב הונא שהוא נשבע אינו ברשותי, בכל זאת עדיף שהמלווה גם כן יישבע על שווי המשכון. ואם תשאלו, אם הוא נשבע שאינו ברשותו, אז למה שהלווה לא יישבע? למה המלווה? אז התשובה היא כך, שהמלווה יכול לטעון אחר שנשבעתי שאינו ברשותי, אני מצאתי אותו והנה הוא, ולכן כדי שלא להביא לידי בעיות ללווה, אנחנו אומרים שהמלווה יישבע כמה שווה המשכון הייתה. רב אשי אמר, זה נשבע וזה נשבע. זה נשבע, המלווה נשבע שאינה ברשותו, זה שבועת רב הונא, וזה נשבע כמה היה שווה המשכון, הלווה כעת יישבע כמה היה שווה המשכון. ואחי כמה מבחינת הברייתא, איך תשובת רב אשי נכנס ללשון של הברייתא, ככה, מי נשבע תחילה? תשובה, מלווה נשבע תחילה שמה שאינו ברשותו, זה שבועת רב הונא. למה כך? כי אחרת שמה יישבע זה, אנחנו חוששים שאם הלווה נשבע כמה זה שווה ויוציא הלו את הפיקדון, והמלווה אז יראה שהלווה הוא שיקר, ואז יפסול אותו לעדות ולשבועות. אז עד כאן מה ראינו? ראינו ברייתא ארוכה, בהבנת הברייתא היה נראה שיש קושיה על רב הונא, דהיינו אין שבועת רב הונא, וראינו כעת ארבע תשובות להסביר שבעיקרון קיים שבועת רב הונא. ולבי המקור, אז כל אחד יש לו את ההסבר. אבהונה בר תחליף המשמי דרבה אמר רישה דסייפה, דיינו דוגמה שלישית, תיובתה לרבהונה. ותשימו לב מבחינת הסימונים, אנחנו סימנו את זה עם פפיון בעצר לגמר מספר 2, וגם היא מסומנת כקושיה ארוכה. אז קודם נקרא את הציטוט מהמקור. רב הונה בר תחליף הטוען שיש מהדוגמה השלישית תיופתה לדינו של רב הונה. לא עוד נתפרבר פה, יש רב הונה בר תחליפה, הוא מצטט את רבה שמביא קושיה על רב הונה. מה כתוב? סלע הלוויתני עליו, הלווה אומר שקיבלתי סלע כהלווה, והמשכון שתיים היה שווה, ואתה חייב לי עדיין סלע. והלא אומר, המלווה אומר לו, כי אלא סלע הלוויתך עליו, סלע היה שווה. פטור המלווה, פטור משבועה, המלווה הוא כופר בכל. הוא אומר שנתתי לך הלוואה של סלע והמשכון היה שווה סלע, איבדתי אותו, אז אני לא חייב לך כלום, בניגוד מה שאתה טוען שהמשכון היה שווה פי שניים מהלוואה ואתה תובע ממני. ואם אית לדרב הונה, אם קיים הדין של רב הונה ששומר, וכאן זה המלווה נשבע שאינו ברשותו, מי גודי משתבל מלווה שאינה ברשותו, משתבל נמי, הגיגו שבועה, כמה היה שווה. יש מושג שאולי אתם כבר מכירים, בכל זאת למי שלא, מושג שנקרא גלגול שבועה. כלומר, יש מצבים שמעיקר הדין בן אדם לא חייב להישבע, אבל מאחר שהוא חייב שבועה על דבר אחר, מגלגלים עוד שבועה, שבועה שמקודם לא היה יכול להישבע, לא היינו יכולים לחייב אותו, ומאחר שהוא חייב שבועה על משהו אחר, מגלגלים השבועה הזאת. בדוגמה האחרונה ראינו שהמלווה כפר בכל, ואם הבית הבטן אומר שהוא פטור, הוא לא צריך להישבע על שווי המשכון, כי הוא כופר בכל. אבל אם קיים הדין של רב הונה שבכל זאת המלווה, דהיינו הוא השומר של המשכון, ואם הוא כן צריך להישבע שבועה שאינה ברשותי, למה שהוא אותה מלווה נגלגל עליו להישבע גם כמה היה שווה? אמר רב אשי, אמריתא לשמיתא קמי דרב כהנא. ואמר לי, תהי במאמינו. מה שרב כהנא אומר, שפה אינו נשבע שבועת רב הונה. הלווה האמין, תהי במאמינו, הלווה האמין למלווה, כשהוא אומר, בלי שבועה, כשאומר, אינו ברשותי. ולכן אין מכאן קושיה על דינו של רב הונה. פשוט במקור הוא לא, המלווה אינו נשבע, כי הלווה האמין למלווה כשהוא אומר אינו ברשותי בלי שבועה. לכן אם אין שבועה זה אין גלגול שבועה, ומילא המלווה פטור מאחר שהוא כופר בכל. הגמרא ממשיכה עם כמה קושיות, והבלטנו את הקושיות עם פס כפול בשוליים תחת הכותרת מבנה. כתבנו קושיות על התשובה שנתן רב כהנא תהי במאמינו, והוא תשובה על הקושיה השנייה על דינו של רב הונה. הגמרא שואלת, ונהנה לווה למלווה נמי באה כמה היה הווה שווה, למה יש בכלל צורך לשבועה למה שלא נאמר כמו שהמלווה כמו שהלווה האמין בדברי המלווה שאינו ברשותו, למה שהלווה לא יאמין בלי צורך לשבועה? הרי הברייתא אומרת שהשומר, דהיינו המלווה במקרה שלנו, הוא נשבע כמה היה שווה. למה יש צורך בכלל בשבועה? כמו שאמרת מקודם שהלווה העניק אימון במלווה, שיעניק הלווה למלווה, נמי בניין שווי המשכון. אני קורא עוד פעם, ונהמנה לווה למלווה, נמי בה, כמה עווה שווה. התשובה, לוקים לי בגבי. הרי המשכון הוא פריט שהיה ברשות הלווה, זה רכוש של הלווה. הוא העביר את זה למלווה לזמן מוגבל, עד שהלווה ישלם את החוב. אז זה לא אומר שהמלווה באמת יודע את ערך שווי המשכון. לא קימלי בגבי. הלווה חושב לעצמו, הוא המלווה לא יודע את הערך שלו, ולכן אין כאן מקום להציע שהלווה יאמין לדברי המלווה בלי שבועה. הגמרא שואלת, ונאמני מלווה ללווה, תקים לי בגבי. למה שהמלווה לא יאמין לטענת הלווה בעניין שווי המשכון? הרי הלווה קים לי בגבי, הוא יודע כמה שווה הפריט שלו. הגמונה לא מהמן לי. המלווה לא מאמין לדברי הלווה. לכן אין מקום להציע שהמלווה יקבל דברי הלווה כמו שהם. הוא לא מאמין, לא מאמין לו. שאלה, ומה ישנה הלווה דמהמן לי למלווה? אמרנו מקודם שהלווה מאמין ללווה כשהמלווה טוען אינו ברשותו. ומה יש למלווה? דלא מהמן לי, דלא מהמן לי ללווה. למה לגבי המלווה אתה אומר שהוא לא מאמין לדברי הלווה? מה זה חד צדדי שהלווה מאמין למלווה והמלווה לא מאמין ללווה? הגמרא עונה, יש הסבר. לווה מקיים בי במלווה תומת ישרים תנחם. מלווה מקיים בית בלווה וסלף בוגדים ישדם. אנחנו נעבור על זה דרך דברי רשי. רשי בשליש הראשון של העמוד, לווה מקיים במלווה מקרא זה, הוא משייך למלווה את הפסוק הבא, תומת ישרים תנחם. אם לא שאדם נאמן וישר הוא, לא היו מאשרים אותו מן השמיים, שנאמר תומת ישרים תנחם. ולכן הלווה שקיבל הלוואה מהמלווה אדם שהוא משופר בנכסים, אז הוא מבין שהוא יש לו עסק עם אדם ישר. אבל ההפך שונה. המלווה שלא מאמין ללווה, הרי הלווה הוא מה שכתוב בהמשך אותו פסוק, וסלף בוגדים ישדם. ולכן הוא הלווה אין לו כסף, זקוק להלוואה, ולכן המלווה שלא מאמין לו, הוא מוגדר לפי לשון הפסוק כבוגד. עד כאן שיעורנו להיום.